סיכום היום. סליחה, אפשר לשאול שאלה? כבר שאלת. בכל אופן, בשיעור הקודם, ככה אנחנו תמיד מתחילים בבדיחה, גם אם לא קשורה. בקליט, ואז כזה, בוא נספר בדיחה, ו... כן, כדי שיהיה מעניין לאנשים שככה תוך כדי שמירה מנסים לשמוע את השיעורים המשעממים האלה. אז קצת, להתחיל במילי בדיחותה, ובדך רבנן לסוף. טוב, בסדר. אז פעם קודמת אנחנו סיימנו סוף סוף
בתרועות
וב... תפתח בגמרא, תראה את המשחק
מילים. רגע, מילי דבדיחותא ובדך רבנן לסוף?
כן. גמרא מפורשת. בשבת. טוב, בואו נתקדם. כן. אז...
דף. אז זה משנתו.
ארבע. אז סיימנו את סיפור גדעון. סוף סוף, אחרי חמישה שיעורים, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו ממשיכים לסיפור אחר. ואנחנו נורא מאושרים מזה, נכון? אז... אחרי שאנחנו סיימנו סוף סוף את סיפור גדעון, אז היום אנחנו הולכים ללמוד שבעצם לא סיימנו את סיפור גדעון. כי גם הסיפור הבא הוא בעצם חלק מסיפור גדעון. עכשיו יש בזה התלבטות מסוימת, כלומר אני כבר הכרעתי לכאורה, אבל יש מה לדון. מילה שאם בודקים את זה, אפשר אולי לראות את סיפור אבימלך כסיפור נפרד. התחלנו קצת לראות אותו בשיעור שעבר, אבל לא באמת. ועכשיו אנחנו קצת נראה אותו יותר לאור. אז נתחיל. אבימלך, כידוע, הולך בהתחלה אל אחי אמו ומנסה לשכנע אותם, כן, הוא מדבר איתם ואל כל משפחת בית אבי אמו ואומר להם, דברו נא ואוזני כל בעלי שכם, מה טוב לכם? המשול בכם 70 איש כל בני ירובעל, אם משול בכם איש אחד וזכרתם כי עצמכם ובשרכם אני. וזה הוא אומר למשפחה שלו, המשפחה שלו הולכת ומדברת עליו באוזני כל בעלי שכם את כל הדברים האלה, ויית ליבם אחרי אבימלך כי אמרו אחינו הוא. כן, כולם הולכים אחרי אבימלך ויתנו לו 70 כסף מבית בעל ברית.
רק למה בכלל בני גדעון מושלים בשכם?
שאלה טובה, תשמור את זה לאחר כך. נותנים לו 70 כסף מבית בעל ברית ויזכור בהם אבימלך אנשים ריקים ופוחזים וילכו אחריו ויבוא בית אביו אופרטה ויהרוג את אחיו בני ירובעל 70 איש עליהם אחת ויוותר יותם בן ירובעל הקטון כי נחבא. כן, אז יש לנו פה סיפור שבו אחרי, כאילו, שמת גדעון, אז אבימלך מצליח לשכנע את בעלי שכם, והם נותנים לו כסף, הוא לוקח אנשים, הולך והורג את כל משפחתו. על אבן אחת. ואת כל ה-70 הוא הורג, ועדיין נשאר אחד. מכאן ש... הם היו 71?
שתיים.
או שתיים אפילו. כן. או...
68.
כן. מה זה?
או שהוא הורג 68.
או שהוא הורג 69. כן. לא, כי כתוב כבר בפרק ח' פסוק למד שלגדעון היו 70 בנים יוצאי יריחו כי נשים רבות היו לו, וגם פילגשו אשר בשכם ילדה לו גם היא בן, כלומר היה 71. כלומר הוא המספר ה-71, הוא מחוץ ל-70. כן, אם אנחנו ראינו שיש השוואה בין יעקב לבין גדעון, ראינו כזה, נכון? אז זה נגמר בזה שלגדעון כמו ליעקב היו 70 בנים יוצאי יריחו. גם הביטוי יוצאי יריח יעקב מופיע שם, וגם יש לו 70 בסופו של דבר שיורדים למצרים. שם דווקא לא בטוח שזה 70, כן? כי אם סופרים אז מגיעים ל-69. אבל...
רגע, אז יכול להיות שה-70 פה זה לא 70 בנים ממש, אלא 70 בנים ונכדים?
לא, לא נראה לי. כי ההסבר הוא כי נשים רבות היו לו. אז לכן נשמע כאילו יותר שלא עצמו.
זה הכל לא
בדיוק
בנים.
יצאי רחוב, כן. האמת שעכשיו שאני חושב על זה יכול להיות שאתה צודק, כלומר יכול להיות שבאמת בנים יוצאי יריחו, הכוונה שהם צאצאים שלו.
נגיד את זה אחרת, גם 6 נשים זה הרבה, ואם לכל אחת מהם יש 4, גם אם לכל אחת מהם יש 6 ילדים זה די הרבה, וזה לא מגיע ל-70.
כן, אבל כנראה שהיו לו יותר נשים. היה לו הרבה זמן. אבל יוצאי יריחו, מה זה הביטוי יוצאי יריח?
זה לשון נקייה.
מה זה? אולי, לא, אבל מילולית
זה לשון נקייה, זה תיאור של...
זה מעניין, זה מופיע רק אצל גדעון ואצל יעקב, אבל אצל יעקב זה לא סתם מופיע. כלומר, אצל גדעון אני יכול להבין שזה הקבלה ליעקב, אבל אצל יעקב למה רק אצל יעקב זה מופיע?
כי ראובן הוא בכורו.
לא.
ראשית כוחו וראשית עונו.
הביטוי הזה לילדים כיוצאי יריחו דווקא מתאים ליעקב, נאמר, אתם לא...
בגלל גדעון ש?
כי בתקע כף ירח יעקב, ששם ודאי זה רומז לזה. כלומר, ירח...
למה זה כל כך ודאי ששם זה רומז לזה?
הירח אצל יעקב, הוא היחיד שמופיע אצלו ירח, יוצא ירח יעקב, זה נראה לי...
לא, יוצא לא ירח, המטאפורה היא מתבקשת.
כן.
שום תינוק לא יוצא מהירח. מכאן ולמה... שזה מטאפורה נכון, למשהו אחר.
אבל למה דווקא אצל יעקב יהיה את המטאפורה הזאת? כשגם אצלו יש עוד סיפור כזה, שגם בו הירח כנראה סימן לזה.
אני רק אומר שבסיפור בפני עצמו אני לא מבין מה הראיה לזה שהירח סימן לזה.
לא. שם זה, צריך ללמוד את הסיפור, אבל יש מה.
מה, ברכת הזרע שמופיעה בסמיכות לסיפור, או...
זה גם, העובדה שהוא צריך לעשות שוב כביכול ברית מילה אחרי הסיפור הזה. אולי, יכול להיות. בחיצור, יש לנו 70 ילדים, והנה עכשיו אין לנו 70 ילדים. אז זה מתחיל בזה. עכשיו, זה אחרי שכבר את סוף פרק ח' קראנו פעם שעברה, שבו היה את החזרה לסורם של בני ישראל. כלומר, אם אנחנו מתחילים מסוף פרק ח', אז אפשר לראות את המעגל החוזר, חוזר. כלומר, אחרי שאצל גדעון היה לנו מעגל חוזר אחד, ואז ותשקוט הארץ 40 שנה בימי גדעון, ואז הוא מת. אז כאשר מת גדעון, וישובו בני ישראל ויזנו אחרי הבעלים, וישימו להם בעל ברית לאלוהים. כלומר, המעגל החוזר מתחיל שוב. בני ישראל חוטאים, ומה אמור לבוא עכשיו?
ישראל.
עונש, נכון? אז יש כאלה שבאמת ניסו לראות את אבימלך כעונש, והנה, מה הוא עושה? הוא ישר הורג את כל אחד וכל זה, ומולך אליהם. עכשיו זה מעניין, בגלל שגם כל מקום אחר שיש את אחד האויבים שמגיע לישראל, אז נאמר שהוא היה על ישראל, כן? ויחזק השם את עגלון מלך מואב על ישראל, או... ומכרם ביד ממכנן, איך זה כתוב שמה? לא, דווקא פה זה לא. כן, אבל יש כמה מקומות כאלה שבהם זה כתוב שהוא ניתן על ישראל, וכנ"ל גם על אבימלך, אם תסתכלו בהמשך, אחרי משל יותם, בפסוק אף ב', יהיה כתוב, היה שר אבימלך על ישראל 3 שנים. כביכול הוא האויב, שכאילו שר על ישראל, הוא מולך על ישראל, הוא כאילו שעבד את ישראל.
למה וישר ולא וימלוך?
כי וימלוך עוד היה יכול להתפס כחיובי. הוא המלך. אז מין דה...
הרי יש לנו וימלוך בכל הסיפור. המלוכה
מופיעה פה. כן, אבל המילה וישר די רומזת לזה שהוא לא... הוא לא מלך לגיטימי. הוא אדם, הוא בעל שררה.
אתה כבר לוקח את זה לכיוון יותר מודרני של בעל שררה, זה נשמע רע. לא יודע. ויסר.
למה לפי דעתך זה לא וימלוך?
למה זה לא וימשול? למה זה לא כל מיני דברים?
וימלוך זה בדרך כלל, הוא רוצה להיות מלך.
בדרך כלל? בסדר, בואו נראה.
אין לך עוד ויסר.
הוא לא מבקש למלוך. הוא אומר מה? מה טוב לכם? המשול בכם 70 איש כל מיני ירובעלים, משול בכם איש אחד. עכשיו זה גם מה שגדעון אמר. כשבני ישראל באו ואמרו לו, מה הם אמרו לו? משול בנו, גם אתה, גם מלך, גם בבניך. כן? והוא אומר, לא ימשול אני בכם ולא ימשול בני בכם. השם ימשול בכם. כן? שהוא כמובן שיקר, נכון? בני כן ימשול בכם.
ויותם, כאילו, הפך את זה ל... ויותם הפך את זה לכאורה ל... נו, ל...
יותם נראה מה הוא יעשה. לא ברור בכלל מה הוא עושה שם. אבל יש פה שאלה. משתמשים במשל או במלאך? כן? זה לא ברור. עכשיו, זה מעניין בגלל שיותם הולך לעשות עכשיו משל. כן? וזה לא הפעם הראשונה, תזכרו את זה, כשנגיע לשמשון, שיכול להיות שיש פה משחק מילים עם משל במובן של מלך, למשל במובן של... של... בכלל, של... של משל ומליצה. שנייה אחת, אני רק פה... נסיים את זה. כן. אז יכול להיות שיש פה איזשהו משחק עם השורש הזה. טוב, אני רואה שזה חוף, אם זה ככה מתקשרים אליי, אז שנייה אחת.
תעצור את הקלטה רגע.
זה שאלה אם נשמור או לא, אין מה אני
אעצור. הבנתי אותך.
אפשר לצאת מהכיתה.
שנייה. לא, זה לא משנה. אם יהיה עוד טלפון, אז זה יקר. תעצור את הכל והכל. טוב, אז בסדר, אז נחזור למה שעשו. אז אם אנחנו רוצים להגיע למשל יותם, ואנחנו כבר, אני רואה שאנחנו מגיעים למשל יותם, אם אני ארצה ואם לא, אתם והמשל והמלך שלכם. אבל מה שרציתי לומר לגבי זה, זה רק שוויסר לא חייב להיות נורא. כן? כאילו, יש מלך, יש משל, יש איזה... וימשול אבי מלך ישראל, זה נשמע קצת מוזר, נכון? אז זה מה שהיה. בסדר. אבל אני מנסה לראות רק לפני שאנחנו רואים את המשל עצמו, להראות איך שהרצף הוא גם כן הוא דומה, אולי למעגל חוזר. למה? כי אם אנחנו אמרנו שאבימלך הוא האויב, כן, ויסר אבימלך על ישראל 3 שנים, שזה גם כמו שאצל שופטים אחרים כתוב כמה זמן הם שועבדו, אז גם פה כתוב כמה זמן הם שועבדו. כן? אז מה אמור לבוא עכשיו?
ויקום השם למושיע. או קודם כל הם צריכים לעשות תשובה.
ישועה, נתחיל מההתחלה. יש לנו חטא. היה לנו חטא. אחרי זה עונש. עכשיו זעקה, אני לא רואה פה שיש זעקה, אבל אם אתם זוכרים...
משל יותם אולי יכול לשמש כתוכחה כמו של הנביא?
אולי. גם יכול להיות. אבל אחרי זה, וישלח אלוהים רוח רעה בין אבימלך ובין בעלי שכם, והבגדו בעלי שכם ואבימלך, יכול להיות כבר התחלה של ישועה. עכשיו, אין לנו פה זעקה, אבל מצד שני, זה לא הפעם הראשונה שזה קורה. וגם לא הפעם האחרונה. במעגל החוזר של פרק ב', אם אתם זוכרים, לא היה זעקה. זה היה בפרק ב', בהתחלה. ובסוף, בשמשון, גם כן לא תהיה זעקה. כן, לא היה כתוב שם זעקה. וזה יכול להיות שקשור. פה בכל פעמים יש ישר ישועה, והוא עושה את כל הסיפור שעד סוף הפרק של החיסול ההדדי של אבימלך ובעלי שכם. ומה קורה מיד אחרי זה? וראת אבימלך ואבימלך מת, ואת כל ראת אנשי שכם משיב אלוהים בראשם, ותבוא עליהם כלילת יותם בן ירובל. כך נגמר הפרק. ומה קורה בפרק י' פסוק א'?
גם שופט אחר.
כן, מי?
תולה בן פועה.
תולה בן פועה? אבל מה יותר חשוב?
בן דודו?
לא.
היה כמה חברי אבימלך להושיע את ישראל?
בדיוק. מה כתוב שם? ויקום אחרי אבימלך להושיע את ישראל. ממי הוא מושיע את ישראל? יש פה שאלה, נכון? יש פה אחרי זה, ויקום אחרי אבימלך.
אני סוך הזה לא מופיע לגבי אף שופט אחר?
לא. אחרי מישהו להושיע את זה. עכשיו יש שתי אפשרויות, או שגם הוא קם להושיע, כן? ואז אחרי אבימלך אומר שכמו שאבימלך קם להושיע, ככה גם הוא קם להושיע.
כן? הוא קם להושיע.
כן, או שזה ויקום אחרי אבימלך והוא קם בשביל להושיע, או כמו שמנסים לומר אלה שרוצים לראות בזה מעגל חוזר, הוא קם אחרי אבימלך להושיע את ישראל ממנו. כלומר, הוא בא להושיע את ישראל ממי? מאבימלך.
אבל אבימלך כבר מת, ממה צריך להושיע בדיוק?
נכון, אז זה כבר חיסרון אחד. כן? יש עוד כמה חסרונות, אבל זה הטענה. אבל יש פה איזו אמירה מסוימת, אבל היא לא כתוב ממי הוא הושיע. כן? ויכול להיות שלהושיע את ישראל לא מהבן אדם, אלא ממה שהוא עשה. ואז קם אחד שבא ותיקן את הצורת שלטון שהייתה פה, למשל. זה יכול להיות. זה לא שולל את זה לגמרי, אבל אני מסכים שבאמת יש פה איזו קושייה מסוימת. כן, אחרי זה גם בא יאיר הגלעדי. שניהם זה אנשים שטוב, נדבר עליהם כשנגיע אליהם. בכל אופן, אז זה מי שמנסה לטעון שיש פה מעגל חוזר נוסף. כלומר, אבימלך אפשר לראות אותו כמעגל חדש. זה לא המשך של גדעון, אלא מעגל חדש של מעגל חוזר, שבו אבימלך הוא דווקא האויב, ואין מושיע. אין מושיע מהאויב הזה. גם כשהשם קם ומתקן את הדברים לפי איך שהוא רוצה, אז האויב הזה בא ומכה עד סוף אנשי שכם, ואנשי שכם בסוף מכים אותו גם כן עד סופו. אז זה דבר אחד. טוב, דבר שני, זה באמת כאילו, אם רוצים לראות את זה כמשהו קצת יותר כללי, כן, שכל הספר כולו, יש פה, וראינו את זה שבוע שעבר, אני לא אחזור על זה, כמה הקבלות לממלכת ישראל. כן, יש לנו פה את זה שהוא מולך בשכם, שזה עיר שבה הומלך ירובעם, שהקים את ממלכת ישראל, והוא הולך ובעצם מכה את כל משפחתו, דבר שמזכיר את מה שראינו בדברי הימים. כשאביה עולה על ראש הר צמריים, כמו שיותם עולה על ראש הר גריזים, וקורא, שימעו אליי כל ישראל, כמו שקוראים פה, שימעו אליי בעלי שכם, אז הוא אומר שפה זה ירובעם, פה זה אבימלך, לקח אנשים בני בליעל, וקם על בית אבי. כן? אז יש פה השוואה מסוימת ביניהם, זה בעיקרון ההשוואה. מלבד זה, יש עוד הרבה השוואות גם, אם אתם זוכרים, בגדעון, שנותנות חושה. עכשיו, אם אנחנו משווים את זה, לעוד סיפורים בספר שופטים, אז זה משתלב במערך שלם. שאם תיקחו למשל פסל מיכה, גם כן מקביל את הסיפורים בספר שופטים לממלכת ישראל. כן, כי אם בפסל מיכה למשל, אנחנו רואים מישהו בהר אפרים. זה מה שחשוב, לא כתוב לנו איפה הוא גר. בהר אפרים, בשם מיכה, ויש לו בית אלוהים. כן, יש לו במות, שזה לא במשכן שלו, אלא יש לו בבית, ויש לו אפוד וטרפים, והוא ממלא את יד אחד מבניו, ויהיה לו לכהן, שזה בדיוק מה שקורה עם ירובעם. כן, החפץ ימלא את ידו, ויהיה כהני במות. ואם זה לא מספיק, אז יש לנו בבית אל את ארון השם בפילגש בגבעה, ובדן בסוף את פסל מיכה, בסיפור פסל מיכה. כן, בית אל ודן זה שני מקומות שבהם ירובעם בסופו של דבר שם את הבמות ואת העגלים. ועוד אומרים לנו שפסל מיכה אשר עשה היה שם עד יום גלות הארץ. כן, שבט הדני היו כהנים, יונתן בן גרשון בן מנשה, הוא ובניו היו כהנים לשבט הדני עד יום גלות הארץ. כן, כלומר עד יום גלות הארץ, שזה כנראה גלות ממלכת ישראל, ישבו להם שם הכהנים האלה והיו כהנים לשבט דן במקום הפולחני האסור הזה. יש עוד כמה הקבלות, זה קשור למהלך שלם של כל הספר, שאולי כשנסכם את הספר נוכל קצת לדבר עליו יותר, אבל זה בעיקרון.
ובגדול הקריאה הזאת בעצם רואה בספר שופטים משלים אקטואליים לתקופת פילוג המלוכה?
לא. כי אחרת איך אפשר לומר עד יום גלות הארץ?
משלים אקטואליים לתקופה יותר ארוכה מתקופת פילוג המלוכה?
אם זה נכון, ויום גלות הארץ, יום גלות ממלכת ישראל, זאת אומרת שהדבר הזה נכתב אחרי שכבר אין ממלכת ישראל. כלומר, זה לא איזה משהו פולמוסי כזה, טכני כזה, יבא של איזה מישהו שלא אוהב את ממלכת ישראל ואומר, נו, נו, נו. כן, אנחנו יהודאים יותר טובים. אלא לא, זה מישהו שנביא, שבא ומלמד את ההיסטוריה, ומלמד מההיסטוריה, מה לא טוב לעשות. או אפילו מנצל את ההיסטוריה ככלי ספרותי, פשוט, כדי להעביר מסר. ישראל, אתם יודעים שהם לא טובים, תראו מה קרה להם, והנה תראו, מי שעושה ככה, דומה להם. אבל זה, שוב, זה, לא ניכנס לזה. בואו נחזור עכשיו לסיפור שלנו. אז אני אבל טוען למרות זאת שהסיפור של אבימלך הוא כן המשך של סיפור גדעון. ויש לזה כמה רמזים. קודם כל עצם זה שזה ממשיך את הסיפור. כלומר, יש רצף מבחינת האנשים ומבחינת המקרים. זה דבר אחד. אבל מה עוד? מה עוד יכול להיות המשך לסיפור גדעון? מה אתם רואים פה כממשיך סיפור גדעון? אני מניח שבגדול אתם מכירים את הסיפור. אנחנו עוד נקרא אותו ונעיין בו. אבל בשביל השאלה הזאת אני מניח שאתם מכירים ואתם יכולים לראות את כל הפרק.
אין סיפור אבימלך מבנה ברור, כאילו... אין לו של שופט?
אין לו מבנה של שופט? זה יכול להיות. אבל זה לא מוכיח שבמשך של גדעון דווקא.
אבל זה מוכיח שנושא שאי אפשר להצמיד אותו כשופט. כאילו כשופט.
עצמאי.
כן.
כן, אבל זה יכול להיות שזה כמו פסל מיכה ופלש בגבעה וסיפורים אחרים. כלומר, זה לא מוכיח שזה שייך לגדעון. אבל איזה דברים יש לו שמקבילים
לך לסיפור של גדעון? וילך ירובה על גשיבתו וילך אבימלך ובעל שכם הילך אימו?
כן, אז יש לנו את הוילך הזה. פעולה צבאית בלילה גם, כן, הפעולות בצבאיות בכלל, למה דווקא הפעולה הצבאית בלילה? הכל. אבימלך מחלק את צבאו לארבעה ראשים ואחרי זה לשלושה ראשים. כן, נכון?
עוד נסתבך עם הראשים. כן.
כן, מפתח שער העיר. הוא מכה את שכם. עכשיו שכם, אם אתם זוכרים את ההקבלות שלנו שראינו בין הערים שגדעון מכה מישראל לבין יעקב, כן, סוכות ופנואל, נכון? אז יעקב מגיע לפנואל, כי ראיתי אלוהים פנים לפנים ותנצל נפשי, וקורא למקום פנואל, ואחרי זה ממשיך, ולמקנה הוא עשה סוכות, ולכן הוא קרא שם המקום סוכות, ואז אחרי זה הוא הולך ומגיע לשכם. ואז באים גדעון ואבימלך אחריו, ופשוט מחסלים עיר אחרי. את מגדל פנואל נוצרים ויורגים את אנשי העיר, ואת סוכות הם לוקחים סוכות, קוצים ומקים בהם, ושכם עכשיו אנחנו מחכים שזה יהיה חלק מהרצף. הנה, עכשיו בא ומלך ומכה את שכם.
אבל שכם שמעון ולוי הכיס לו, זאת אומרת, זה לא בהכרח שיעקב בנה אותה.
מה, לא בנה אותה. אני לא אומר שדבר שבנה זה. הוא קרא לזה בשם וזה בשם, זה בסדר, אבל הוא היה בשלושת המקומות האלה. הוא עבר פה ועבר פה ועבר פה,
כן, הוא היה גם בגלעד, והוא היה גם ב...
לא, ערים. אם תעקוב, תראה שזה בדיוק הערים שהוא מופיע בהם. מופיע בהתחלה...
שום עיר אחרת הוא לא מופיע. הוא היה בחברון גם, לכאורה.
יש לנו אחרי זה עוד פרטים, שאחרי זה הוא גם מגיע לבית אביו, לחברון, נכון. אבל בסיפור שבו הוא חוזר, אחרי הגלעד, שזה לא עיר, אלא אזור, בהר הגלעד הם עוזבים אחד את השני, אז הוא הולך מיד לאן? לפנואל, נכון? וסוכות ופנואל. יש גם מחניים לפני זה, זה נכון. אבל זה אין לנו פה, נדפקנו. כן, אכלנו אותה. אבל אחרי זה, שהוא מגיע אחרי מחניים, הוא מגיע לשולח מלאכים לסב אחיו, אז הוא מגיע לפנואל ולסוכות, ואז אחרי זה לשכם. אחרי זה הוא הגיע גם לבית אל, שזה גם מסתדר לנו עם ההמשך של הספר. וכולי. טוב, בסדר. אבל זה דבר נוסף. דבר שלישי, אני חושב שזה כבר מתחיל להיות יותר מקרב אותנו לעיקר. אבימלך בעצם ממשיך את הסיפור של ירובעל. אם אתם זוכרים, הסיפור של גדעון עד עכשיו היה עם השם גדעון. ומתחילת סיפור אבימלך, אנחנו מתחילים לקרוא לו רק ירובעל. זה חייב להזכיר לנו את הסיפור של ירובעל, איך הוא קיבל את השם, נכון? ואיך הוא קיבל את השם? אמרנו שהוא הלך וניצץ את מזבח הבעל, ואז באים מאנשי העיר ורוצים להרוג אותו.
גם פה עבודת הבעל היא דומיננטית.
כן. כי נתס מזבח הבעל וכי חרת האשרה אשר עליו. ואז יואש אומר, אתם תריבון לבעל, אם אתם תושיון לו, אותו, אשר יריב לו יומת עד הבוקר. אם אלוהים הוא ירב לו, כי נתס מזבחו. ואז באמת קוראים לו ירובעל, למור עוד ירב בו הבעל, כי נתס מזבחו. והנה עובדי הבעל יושבים ומחכים. ומחכים כבר 40 שנה לפי הפסוק בסוף סיפור גדעון. מחכים. מה יקרה לגדעון והאם הבעל יריב לו? אלה שעוד מאמינים בבעל אחרי 40 שנה?
נראה שכן, ויזיבו להם בבעל.
אז אחרי זה מיד בני ישראל חוזרים לבעל, אז כנראה שהם עדיין תופסים בזה. ומחכים, מי יריב לבעל?
ואז מגיע אבימלך.
ואחרי אמו מדברים עם אנשי שכם, שלא נקראים אנשי שכם. איך הם נקראים?
אחרי אמו.
לא. אחרי אמו מדברים עם...
כל
בעלי שכם.
בעלי שכם. כן, ואחרי זה אתם תראו עוד בהמשך הסיפור, יש גם בעלי מגדר שכם, ויש עוד כמה כאלה. אז הם מדברים עם בעלי שכם. ואז הם מסכימים, ומה הם עושים? נותנים לו 70 כסף, מאיפה? מבית בעל ברית. הוא לוקח כסף מבית הבעל, כדי לזכור את האנשים הריקים האלה. הייתי אפילו אומר שהם בני בליעל, אבל זה לא ממש בעל. נכון, זה לא... והוא הורג את אחיו בני ירובעל, 70 איש, הלבד אחת. כלומר, בעלי שכם נותנים לו כסף מבית בעל ברית, והוא הולך בשם הבעל כביכול, כי משם הכסף, והורג את בית ירובעל. אז הנה, רב בו הבעל כביכול. כן, בזה. ובני ישראל עובדים את הבעל, שזה ממש פשוט הרס של כל מה שגדעון בנה. כל מה שגדעון בנה ושבגללו נקרא ירובעל, הנה עכשיו זה קורס. כן, בא אבי מלך ופשוט מכה את כל העניין הזה. בית ירובעל נופל, ובכך כביכול הבעל נקם את נקמתו. רחמן על יצלן. רחמן על יצלן. אז שלא יחשדו, אני יודע. אז כאן זה ממש כאילו קורה, זה נורא. לא רק שזה נעצר כאן, כלומר הבעל כביכול הרג את כל אנשי זה, למרות שאבי מלך עושה את זה בשמו, זה בן אדם, אבל עדיין יש איזו תחושה כזאת לא נעימה, אלא גם כל הסיפור עכשיו, גם כשהשם יעשה מעשה, לא יופיע השם השם. כן? לכל אורך פרק ת' אין לנו אפילו פעם אחת שם הוויה. יש לנו אך ורק שם אלוקים. כן? עד כדי כך שיש אפילו חוקרים מסוימים, אמנם לא מיינסטרים במחקר, שניסו לומר שגם שם, כשכתוב וישלח אלוהים רוח רעה בין אבי מלך ובין בעלי שכם, ובגדו בעלי שכם ואבי מלך, זה מי? זה אותו אלוהים, וישימו להם בעל ברית לאלוהים. כלומר, אבל מטפל פה בעניינים. עכשיו זה כבר ממש קיצוני, כלומר, זה לא, זה נשמע אפילו מגוחך. כן? מה גם שאנחנו יודעים שזה לא אל אמיתי, ואין לנו שום עניין לקרוא את זה ככה, וגם התנך יודע את זה. אבל משום מה זה ממש ממש קורץ שאין לנו את שם השם במפורש. גם בסוף, וישב אלוקים את רעת אבימלך וכולי, ואת כל רעת אנשי שכם משיב אלוקים בראשם. יש פה איזה משהו מאוד מציק. אבל אני חושב שהשיא מגיע בסיפור משליותם. בואו נקרא את סיפור משליותם ונראה. השאלה המרכזית שהולכת להיות במשל הזה זה מי נמשל למי. כן, יש לנו משל, אז מה נמשל? בואו נתחיל עם פסוק ור, רק כדי לקבל את הרצף. הסיפור הזה קורה במהלך ההמלכה של אבימלך. ויאספו כל בעלי שכם וכל בית מילו, וילכו, וימליכו את אבימלך למלך עם אלון מוצב אשר בשכם. כן?
אלוד אלה.
מה זה?
אלוד אלה.
אין עוד אלה.
אלה.
כן, אלה. אז זה ודאי מזכיר לנו שוב את העצים של עבודה זרה, כן? עם אלון מוצב אשר בשכם נשמע כביכול, כאילו מקריבים אותו ליד, שממליכים אותו ליד איזה עבודה זרה. אבל אני עוד רציתי לפני זה, שים לב, כמה מדגישים פה את המלוכה. כן? וילכו וימליכו את אבימלך למלך. לא, אי אפשר עוד להכניס את היצורים של מלך יותר ממה שהם עשו כבר. כן? אולי אפילו מתחילים לפני זה, וכל בית מילו וילכו.
וילכו וימליכו את אבימלך למלך על כן? המלוכה.
כן, אבל אין את זה. על המלוכה זה לא כל כך תנכי. בכל אופן ממליכים אותו בשכם.
על הממלכה.
ויגידו ליותם. מי אמר ליותם? מישהו. וילך ויעמוד בראש הגריזים, ויישא קולו, ויקרא. ויאמר להם, שמעו אליי בעלי שכם, וישמע עליכם אלוהים. כן, הוא קודם כל אומר, תשמעו אליי, אבל גם אלוקים ישמע עליכם. כלומר, הוא בסופו של דבר יודע גם שבעלי שכם לא ממש ישימו עליו. הדבר הבא שירצו אחרי המשל הזה לעשות לו זה להרוג אותו. כן, אז הוא אומר, ישמע עליכם אלוקים. כלומר, אני אומר את זה בסופו של דבר כדי שהשם ישמע. אבל זה, טוב, עניין טכני סתם שאפשר לדון בו, אבל לא נדון בו, זה האם בכלל אפשר לצעוק מראש הר גריזים ושישמעו אותך בשכם. אתה אומר כן, בדקת.
לא, ממש לי.
כן, אז רבים בדקו ואמרו שלא, אבל זה מחלוקת ידועה, ואני אישית סקפטי לגבי כל הניסיון לנסות לפי הקול שיש לנו היום, להעריך את הקול של פעם. אני מניח שלהם היה קול הרבה יותר רואים ו...
כאילו כל האזור היה שם במילואים.
כן.
אז הוא לבס סיור לשם. יש כל האזור הוא אמפיתיאטרון טבעי.
לא, לא. יש אזור שהוא אמפיתיאטרון, אבל לא שכם. שכם היא מחוץ לאמפיתיאטרון. אבל זה נכון.
הם היו שם, הם התקבצו.
מה שנכון, אם מסתכלים מלמעלה על שני הערים, אז יש לנו לפני שכם, שכם זה פה. כן, זה כיום שכם. כלומר, שכם כיום מתפשטת על כל האזור הזה. פה זה, אפשר לומר, פה זה הר עיבל, הר עיבל, פה זה גריזים, לא לפי הרב יואל.
מה לפי הרב יואל?
פה. כן. בכל אופן, אז היום שכם מתפשטת על כל זה, אבל תל בלטה שזה פה, זה משהו כזה. כן? עכשיו, אני קצת הגזמתי, האמפיתיאטרון הוא יותר יפה. כן, אבל יש פה מעין אמפיתיאטרון, המורד הוא פה בצורה כזאת, אמפיתיאטרון, ופה טוענים שהיה את המעמד בהר גריזים והר עיבל. והוא מאוד מתאים, ועם ישראל עמד פה, הלווים באמצע, ועם ישראל בשני הצדדים. זה הגיוני. אבל פה ממליכים אותו עם מילון מוצב אשר בשכם, זה פה. כן? הוא צועק מכאן, אני לא יודע כמה אפשר לשמוע אותו. אבל שוב, אני רק טוען שזה לא ממש משנה.
ואם נלך על פי הרב יואל?
אם נלך על פי הרב יואל, אז זה אפילו עוד יותר מסובך. כן, זה עוד יותר רחוק. זה... לא, לא, לא הייתי מנסה.
בלי רופא... אף אוזן גרון צמוד.
בכל אופן, אז זה עניין טכני שאתם מוזמנים לנסות. אל תנסו את זה בבית.
כי... או בשכם.
אין לכם, כן, בשכם אפשר. בבית פשוט אין לכם את הר גריזים. כן. בשכם גם אפשר, אני חושב, אבל עם ליווי צמוד. הלוך הלכו העצים, למשוח עליהם מלך, כן? הוא יושב וצועק שם מעל הר גריזים את כל זה. תדמיינו, כן? מתחיל לספר להם סיפור. נו, סיימת כבר? זה ממש סיפור
מאוד מוזר. רוצים לשמוע סיפור.
אז עצם התיאור הוא מאוד, ברגע שמדמיינים מה קורה שם, באמת הוא קצת מוזר. אבל אנחנו נסלח. הלוך הלכו העצים למשוח עליהם מלך. הם הלכו למשוח עליהם מלך. ואמרו לזית, מולכה עלינו. קודם כל הולכים לזית.
כי הם רוצים למשוח מלך.
בדיוק, כן. אם אתה רוצה למשוח מלך, קודם כל אתה אומר לזית. כי אז אתה מרוויח פעמיים, אתה לא צריך לשלם למישהו שימשך אותו. ויאמר להם הזית, החדלתי את דשני אשר בי יכבדו אנשים ואלוהים ואנשים, והלכתי לנוע על העצים? כן, הם כנראה הבינו שהוא אומר לא, באמירה הזו. ואמרו את העצים לתאנה, לכי את מולכי עלינו. ותאמר להם התאנה, החדלתי את מותקי ותאונובתי הטובה, והלכתי לנוע על העצים? ואמרו העצים לגפן, לכי את מולכי עלינו. ותאמר להם הגפן, החדלתי את ראשי המשמח אלוהים ואנשים, והלכתי לנוע על העצים? כן, אפשר לראות פה שלושה שענו בצורה מסוימת, ואז, ואמרו כל העצים אל האטד, לך אתה מלוך עלינו. כן, זה מבנה ידוע שיש בכל התנ״ך, שנקרא מבנה של שלושה וארבעה. נכתב על זה דוקטורט ארוך ומייגע, שסוקר את כל התופעה הזאת, של בחור בשם זקוביץ'.
למה פתאום זה כל העצים?
זה אחד הדברים שמיוחדים במבנה של שלושה וארבעה. מה זה מבנה של שלושה וארבעה? מבנה של שלושה וארבעה זה מבנה שבו יש לנו שלוש יחידות או שלושה שלבים, ואז הרביעי הוא איזה שינוי מסוים, יש איזה שינוי.
על שלושה פשעי ישראל ואל ארבעה לא השיבה?
כן, אז זה לא מבנה של שלושה וארבעה, אלא פשוט שאומרים את המילים שלושה וארבעה.
לא, אבל השאלה אם זה לא מעיד על זה שהכותבים הכירו, כלומר היו ממש
להיות.
מודעים לעניין הזה.
יש כאלה שמקשרים את זה לזה. אבל תיקחו למשל לדוגמה את נטע רווי. כן, שלוש שנים יהיה לכם הרילים, לא יאכל. ואז בשנה הרביעית יהיה כל פריו, קודש אלולים של שלוש שנים, ואז בשנה הרביעית משהו אחר. ויש אין ספור מקרים כאלה, שמואל ששומע את דבר השם, ואז הוא הולך לאלי ואומר לו, קראת לי? אז הוא אומר לו, לא, לך תשכב, ואז עוד פעם, ואז עוד פעם, ואז בפעם הרביעית הוא מדבר עם השם. ומה עוד? אתם יכולים לראות עוד מקרים? טוב, בצורה הרבה יותר מתוחכמת ומורכבת, זה כל סיפור איוב. יש לו שלושה רעים. שלכל אחד יש שלושה מענות שהוא עונה להם וכו', ואז בסוף הרביעי פתאום מגיע אליהו, ומאיפה הוא מצץ? שם יש גם את השם אחרי זה.
אז אליהו מדבר שלוש פעמים.
ואז אליהו מדבר שלוש פעמים, כן. וזה אחרי שאיוב דיבר שלוש פעמים.
ועוד פעם.
כן. אז יש פה ממש משחק על זה, ואין ספור מקומות נוספים יש. יכול להיות שגם בריאת העולם היא כזאת, שיש שלושה זוגות ואז שבת. כן? ויש עוד, זה לא ייגמר אם אנחנו ניתן עוד דוגמאות. כן. וגם פה, אז יש לנו שלוש פעמים, ואז הפעם הרביעית היא שונה. בדרך כלל במקרה של שלושה וארבעה, גם הפעם השלישית כבר תתחיל להיות קצת שונה, והפעם השנייה אולי גם עוד קצת. יש איזו התקדמות מסוימת גם בתוך השלוש, אבל הכי בולט זה הרביעי. וההדגשה הראשונה זה כבר במה שאתה הזכרת. אם עד עכשיו היה ואמרו העצים, אז פה זה ואמרו כל העצים. פתאום כל העצים אומרים אל האטד. וכל העצים, מה ההבדל בין זה לבין העצים עצמם?
שלושת העצים.
כן, יכול להיות שגם הזית והתאנה והגפן הצטרפו. כן, כל העצים אמרו אל האטד, לך אתה מלוך עלינו. ויאמרו, ויאמר על האטד אל העצים, בואו נראה מה אומרים עליהם. אם באמת אתם מושכים אותי למלך עליכם, בואו חסו בצילי. ואם עין, תצא אש מן האטד ותאכל את ארזי הלבנון. זה היה הסיפור. כן? האטד אומר לעצים כן או לא?
כן, אבל,
זה משהו לא ברור, נכון? זה... הוא עצמו מסכים, או שזה אמירה רטורית שאומרת, נו, אני יודע שזה לא באמת, ואני לא מסכים. ובגלל זה תצא אש מן האטד ותאכל את ארזי הלבנון. שלא בכלל לא הוזכרו פה ומסכנים מה הם קשורים.
אפילו את העצים הכי חזקים שיש.
כן, כנראה, נכון. הכוונה כאילו תאכל אפילו את ארזי הלבנון, נכון. אבל מה בדיוק האמירה הזאת?
האם הוא מתכוון להגיד, אני מציע לכם עכשיו בחירה, אם אתם ממליכים אותי ועושים את זה ברצינות, אז סבבה. ואם אתם ממליכים אותי ולא עושים את זה ברצינות, אני אנקום בכם. ואתם יכולים לסגת ולא להמליך אותי וזהו. או שהוא אומר, עכשיו שהצעתם לי, סבבה, זהו, כן. אבל רק שתדעו, אתם צריכים לקחת את זה ברצינות. כי אם לא תקחו את זה ברצינות, אני אכנס בכם.
כן. אז זה יכול להיות אחת התשובות. אנחנו עוד נראה בדיוק, לפי המשל והנמשל, מה באמת כנראה התשובה. אבל נכון, זה נראה ככה. אבל בוא נגיד בתור שלב ביניים, אפשר להסתפק בזה. נראה שהוא באמת מוכן לקבל, אבל קחו בחשבון שאני יודע שאתם עלולים לעשות את זה לא באמת, לא מתוך כנות. כי מי באמת רוצה שהתד ימשול בו? הם עשו את זה פשוט כי אין להם ברירה. ונשאלת השאלה, האמנם אין להם ברירה?
למה שלא יישארו פשוט בלי מלך?
כן, הם הלכו, לא, הם הלכו למשוח עליהם מלך. השאלה היא באמת למה הם צריכים מלך? באמת, מה
שאלה אחרת זה מה קורה, הוא בא ואומר להם, המשול בכם כל בני יורבל, אחרי שלפני שנייה גדעון אמר שבניהם לא ימשלו בהם. אז
נכון.
לא, איך הם פתאום חושבים...
גם שאלה.
איך אתם מדברים על בני גדעון כמושלים?
כן, אבל זו שאלה על מקודם.
כן.
פה עוד אין שאלה כזאת. אתה מדבר פה על התד ועל עצים. איך הגעת לגדעון? בכל אופן, שאלה קטנה שאפשר לשאול עכשיו זה מה זה התד. כן, זה משמעותי להמשך הסיפור. כלומר, כשאנחנו אומרים שהתד הוא בסופו של דבר אומר אם באמת אתם מושכים, על מה מדובר? למה שהוא יחשוב שלא באמת מושכים אותו?
כי הוא כלומניק.
אז מה זה התד?
זאת הסיבה היחידה פורמלית, אנחנו יודעים שהוא כלומניק. בלי אפילו לדעת מה זה התד. התד הוא כלומניק, כי כל העצים שהם לא כלומניקים אמרו לא תודה. יש לנו דברים אחרים לעשות. אבל הוא, אין לו שום דבר לעשות, לכן הוא אומר כן. אבל כיוון שהוא כלומניק, הוא גם יודע שאף אחד לא פונה אליו ברצינות. כי מי רוצה מלך כלומניק?
אוקיי.
אז הוא יודע שפונים אליו ולית ברירה.
אז האפשרות שתלויה בשאלה מה זה התד. כלומר, רוב באמת המפרשים, מפרשים התד כאיזה שיח קוצני מסוים, שיח נמוך, שגם כשהוא אומר, בואו חסו בצילי, זה כבר מצחיק. כלומר, מה זה חסו בצילי? הוא בצל של כולם. מה זה בואו חסו בצילי? למרות שאפשר להבין את זה כמטאפורה. כלומר, לחסות בצל מישהו, כמו לחסות בצל פרעו בישעיהו, שזה אומר בעצם להסמך עליו שהוא יציל אותנו מהשור, אז אנחנו חוסים בצילו. או באיכה, רוח אפנו משיח השם מלכה בשחיתותם, אשר אמרנו, בצילו נחיה בגויים. כן, כלומר, בצילו זה לא בצל שלו במובן הטכני, אלא מלך, אנחנו חוסים בצילו, הוא מגן עלינו. אז יכול להיות שזה גם העניין. אם אתם באמת מושכים אותי למלך לכם, בואו חסו בצילי. ואם התד זה קוץ, אז איך אפשר לחסות בצילו במובן המטאפורי?
תצא אש מן התד.
ומה?
כלומר, אתה יכול להעביר קוצים. זה הדבר השימושי היחיד שאתה יכול לעשות בהם.
אז אתה מגן על... אז לא הבנתי, התד מגן עליהם בזה שהוא נשרף?
לא, הכוונה היא שהוא מגן עליהם בקוצים שלו, שהקוצים
כן.
שלו הם
אנשים. וזה באמת גם כנראה נכון, שלא יודע אם דווקא עתד, אבל שיחים קוצניים שימשו לגידור מפני חיות רעות וכל מיני כאלה, סביב קרמים. למשל, הסר מסוכתו, והיה לבאר, במשל הקרם, בקרן בן שמן של ישעיהו בפרק ה', אז שם מתואר שיש מסוכה כזאת של קוצים שמסביב לקרם, ואם אני אסיר אותה, אז והיה לבאר, כלומר, יהיה מה זה לבאר, לא במובן של אש.
אלא אכילה.
כן. הוא ביאר בשדה אחר, כלומר, זה... דווקא שם זה לא. בקיצור, בצון שבא ואוכל את השדה, אז משתמשים במובן לבאר. בכל אופן, עד לפה המשל. מה אמור להיות הנמשל?
פנו להמון אנשים, לא הסכימו.
אז הלכו להביא
מלך.
בואו נראה. ואתה, פסוק ת' זין. אם באמת ובתמים עשיתם ותמליכו את אבי מלך, ואם טובה עשיתם עם ירובל ועם ביתו, ואם כגמול ידיו עשיתם לו, אשר נלחם אבי עליכם, וישליך את נפשו מנגד, ויסל אתכם יד מדיין, ואתם קמתם על בית אבי היום, ותהרגו את בניו 70 איש על אבן אחת, ותמליכו את אבי מלך בן אמתו על בעלי שכם כי אחיכם הוא. ואם באמת ובתמים עשיתם עם ירובל ועם ביתו היום הזה, שמחו באבי מלך וישמח גם הוא בכם. ואם אין, תצא אש מאבי מלך ותאכל את בעלי שכם ואת בית מילו, ותצא אש ותצא אש מבעלי שכם ובית מילו ותאכל את אבי מלך. ויהיה נושא אותם ויברח וילך בערה ויש אל שם מפני אבי מלך אחיו. אז מה קורה פה? מה המשל ומה הנמשל? מה לכאורה ברור מתוך ההשוואה בין הפסוקים?
האטד זהו אבי מלך.
האטד זה אבי מלך כי?
כי משניהם יוצאת אש.
מאבי מלך יוצאת אש ומהאטד יוצא אש, אבל גם מבעלי שכם יוצא אש.
כן, אבל שני מלכים.
בעלי שכם זה העצים והאטד זה...
אז בואו נרשם את זה רק שנייה.
כן.
נראה שהאטד שיצאת ממנו אש שאוכלת את העצים נניח.
אורז הלבנון.
כן, אבל אורז הלבנון, אנחנו הבנו שזה אפילו אורז הלבנון. כן. אז מול זה יש לנו את אבי מלך. שיוצאת ממנו אש, שאוכלת את בעלי שכם ובית מילו. יש כבר קושייה מסוימת, כן, שגם הם הרי יוצאת אש, זה לא מתאים למשל. כן, יש פה גם כן מעשה למצבע אחר. זה אש, ואוכלת את המילה. אבל זה לא באמת כאילו כמו המשל, כן, זה לא אש כמו פה, ואכן זה גם לא יהיה אש כמו פה. גם לא רק בנמשל, אלא גם במה שיהיה בסוף. אבל זה דבר אחד. אוקיי, אז עד לפה מצוין. אז האטד זה אבי מלך. אז מי זה העצים שלפני זה?
אין.
גדעון.
גדעון. מגדעון הם ביקשו. גדעון זה שלושת העצים?
גדעון גם נותן נימוק אחר לגמרי.
מה?
גדעון לא אומר, תקשיבו, יש לי דברים יותר טובים לעשות. הוא אומר, להשם, יש מלכים יותר טובים ממני. לא, לי יש נתינים יותר טובים.
הוא דואג בעצם לכבודו של השם.
כן.
אז למה שזה לא יתאים למשל למה שאומר הזית? או מה שאומר הגפן? אומרת הגפן.
כי גם בזית וגם בגפן יש נימה של... לא שאתם לא פונים לאדם הנכון, אלא הנימה היא...
מה הנימה?
לא לכבודי למלוך עליכם.
או, אני עכשיו עסוקה ב... לשמח אלוהים ואנשים. אז בוא נשים, יש גם אלוהים. אני עסוקה בלשמח את השם ואת גדעון. יכול להיות, כן? גם אצל גדעון, בסיפור שלו, ראינו שיש כאילו אלוקים ואנשים. בכל אופן, יכול להיות שגם פה יש דווקא הדגשה שאני משמחת עכשיו אלוקים ואנשים. או הזית שאומר, דשני אשר בי יכבדו אלוהים ואנשים. יש פה גם הדגשה של האלוהים. כלומר, אני עסוק עכשיו במושכלות, עזבו אותי. אז יכול להיות שיש בזה איזו אמירה כזו. אבל יש פה בעיה באמת, שיש פה שלושה. כן? יש פה את הזית, את התאנה ואת הגפן. שלכאורה לפי מה שאתם אומרים, אמורים להתאים לגדעון, נכון?
גדעון, אז יש אומרים שזה אמור להתאים גם לכאילו, נו, דבורה ו...
כן, אז יכול להיות שזה מתאים גם לדבורה ו... אז הגפן זה כאילו דבורה? זה גידון?
הגפן זה גידון, תאנה זה דבורה.
מתי פנו לדבורה ממלוכה?
זה השאלה הזאת. אהוד.
אהוד? ועוד ניאל כנראה לא ביקשו ממנו. אז כן.
אולי אתה בנך ובן בנך.
זה גם אפשרות, נכון? אפשרות אחרת זה שבעצם כאילו זה נקרא לזה גידון. בנו ובן בנו. גדעון אומר? לא למשל אני בכם ולא למשל בני בכם. אז יכול להיות שעל הגפן הוא מסכים דווקא. כלומר, על השלישי הוא מסכים, יכול להיות.
שלושה על ארבע.
בקיצור, יש פה איזה משהו בעייתי. עכשיו, הבעיה הכי גדולה בכל הסיפור הזה, זה שלפי המשל, באים העצים ומבקשים מהתד למלוך עליהם. ולפי הנמשל...
בא התד וביקש מהעצים למלוך עליהם.
לכאורה זה בדיוק הפוך. כן? כשאבימלך עכשיו מבקש שהם ליחו אותו, ודואג שהם ליחו אותו, ולא הפוך. כן? אז זה קצת שונה. בעלי שכם לא חיפשו למליך עליהם מלך ואמרו בוא נמליך את זה, בוא נמליך את זה, ואף אחד לא רצה. לא היה דבר כזה. כן, זה גם קשה פה. אין פה כאילו אהוד בורה וזה שלא רצו. גדעון אולי באמת לא רצה. כן? אבל יש פה באמת בעיה. ובנוסף, כן, אם נצטרף לזה עוד בעיה, האתת אמר, אם באמת אתם מושכים אותי למלך עליכם, בואו חסו בצילי. ואם עין תצא יש מהאתת ותאכל את ארזי הלבנון. ואנחנו אמרנו, זה חייב להיות אבימלך, כי כתוב בסוף, אם עין תצא אש מן האתת ותאכל את ארזי הלבנון, ואותו לשון נאמר על אבימלך, תצא אש ואבימלך ותאכל את בעלי שכם ואת בית מילו. אבל אם ניקח את החצי הראשון של הדברים שלו, אם באמת אתם מושכים אותי למלך עליכם, בואו חסו בצילי. אז זה מקביל למה אצל יותם? אם באמת ובתמים עשיתם ותמליכו את אבימלך, ומטובה עשיתם ירובל בביתו, ומגמול עדיו עשיתם לו, כן? ואתם, שאתם השמדתם את בית ירובל, והרגתם את 70 בניו, ואתם הולכים למלך בן המטול בעלי שכם, אם באמת עשיתם עם ירובל ועם ביתו היום הזה, שמחו ואבי מלך וישמח גם הוא בכם. כלומר, אם באמת אתם מושכים אותי למלך עליכם, כן, מקביל לאם באמת אתם עשיתם עם ירובל וביתו. עשיתם את מה? את היחס למי? ירובל וביתו. לא רק במלאכה של אבי מלך, אלא בהשמדת בית ירובל, שזה מה שמודגש פה. כלומר, אם אתם עשיתם חסד אמיתי עם ירובל, שהלך ונלחם עליכם ומסר את זה שלשליך את נפשו מנגד וכו'. אז יש פה כמה קושיות, ולכן כל מיני אנשים ניסו לעשות אפשרויות אחרות, להציע כל מיני הצעות אחרות, אבל באמת קשה לדעת מה הסביר. אבל אני חושב שאת רוב הבעיות אפשר לפתור בגישה כזאת. כן, אם אנחנו... שתי שיטות אני חייב לציין, ו... הראשונה פשוטה, השנייה אולי יותר מעניינת. אם אנחנו מסתכלים על כל שאר המשלים שיש לנו בתנך, אבל לאלה שיש להם גם נמשל, אנחנו נראה שבאופן עקבי זה באמת לא עובד. כמו פה, גם במקומות אחרים, המשל והנמשל לא עובדים. ולמעשה זה מתבקש. אם המשל והנמשל הם עובדים, כלומר, מה שאני רואה במשל, גם אני יודע מה יהיה בנמשל, למה להגיד לי את הנמשל? פשוט אומרים את המשל ואנחנו יודעים מה הכוונה. כן, אז יש פה איזה בזבוז של מילים, הייתי קורא לזה.
יש משלים שבכל זאת בהם זה עובד אחד לאחד ואז לא אומרים את הנמשל?
אני לא חושב שממש אחד לאחד. בכל מקום יש כאילו בנמשל עוד תוספות שכאילו שהן מרחיבות מעבר. גם אם יש את הרעיון הכללי במשל, אבל לוקחים את זה לעניין מסוים ומרחיבים עוד. כמו למשל שפה יוסיפו לנו אחרי זה שגם האש יוצאת מהכיוון השני ואוכלת את אבימלך. אבל אנחנו נסביר גם את זה. סתם לדוגמה, תיקחו דוגמה ממשהו שהוא... שמשהו שהוא מאוד דומה לסיפור שלנו. נפתחו במלאכים ב' פרק י' ד' נראה לי. בוא נראה. פרק י' ד', כן. זה מספר על המציאו בן יואש. המציאו בן יואש הולך, מנצח את אדום, ואז הוא שלח מלאכים אל יואש בן יואחז בן יהוא מלך ישראל, למור לך נתראה פנים. כן, אז בא המציאו בן יואש ושולח ליואש מלך ישראל, בוא נתראה פנים. ואז פסוק ת'. וישלח יואש מלך ישראל אל אמציהו מלך יהודה לאמור. הכוח אשר בלבנון, שלח אל הארז אשר בלבנון, לאמור, תנה את ביתך לבני לאישה. ותעבור חיית השדה אשר בלבנון, ותרמוס את הכוח. זה המשל. כן, יש כוח בלבנון ויש ארז בלבנון, והכוח מבקש את הבת של הארז לאישה. וחיית השדה שבלבנון עוברת ורומסת את הכוח. נשמע כביכול כאילו בגלל שהוא ביקש לאישה את הזה, אז חיית השדה פשוט הולכת ורומסת את זה.
תמיד, הכוח כל כך לא שווה כלום.
פשוט היא עברה אפילו בלי לשים לב תוך כדי שהוא מבקש את הבת של הארז ורמס אותו, ולא היה יותר למי לתת אותה. הקה היכית את אדום, ונשאך לי בך, יכבד ושבה ביתך, ולמה תתגרה ברעה ונפלת אתה ויהודה עמך? כן, ברור שאי אפשר לעשות פה ממש מילה במילה את כל המשל והנמשל שיתאימו. וזה רק דוגמה אחת, אני יכול לתת פה עוד כמה, אבל לא ניכנס אליהם. אני דיברתי, זה פשוט בגלל שזה מאוד דומה. כן, שוב, משל עם ארזי הלבנון ועם חיות וזה. לא חיות, אבל עם חוח או עתד שמקביל לארץ. אפשרות אחת.
אז זה אמירה של כאילו אתה לא שווה כלום, זה לא אמירה של כאילו עכשיו בהמה תדרוס אותך, זה אמירה של...
לא, אבל זה לא שעכשיו כאילו משהו אחר, לא אני, אני הארז הרי, כן?
כן.
אז חיית השדה תבוא ותרמוס אותך.
לא, זה שזו אמירה של אתה לא שווה כלום, כמו זה, אתה שיכול, שאני רומס את חיית השדה. זאת אומרת, החלק של הדיבוב ורמוס אותך לא שייך בכלל במשל.
זה יכול להיות, כן, אבל שוב, זה מהניסיונות האלה לסדר את המשל הנמשל.
לך אני תראה פנים פירושו בוא נלחן?
כנראה, כן. כן, זה גם ההמשך, רואים שזה מה שקורה, אז כן. וזה אפשרות ראשונה. כלומר, אתה לא אמור לצפות שיהיה ממש השוואה אחד לאחד בין המשל לנמשל. המשל אומר משהו מסוים, והנמשל אומר עוד יותר, או מרחיב, או אפילו לוקח לכיוונים אחרים, את מה שנאמר במשל. ומהמשל, מה אנחנו יכולים להבין? כן, מה בעצם המשל אומר, אם נתנתק שנייה מההמשך? יש לנו שלושה עצים שבאים אליהם ומבקשים, בואו תמלכו עלינו, ואז אומרים, עזוב, למה אני רוצה? לא רוצה למלוך. אני עכשיו עסוק בדברים אחרים יותר חשובים, ואין לי שום עניין למלוך. ואז באים ולוקחים את האתד, למה לוקחים דווקא את האתד?
כי הוא יחיד שמסכים.
כי הוא יחיד שמסכים?
כי הוא יחיד שאין לו עיסוקים אחרים.
כן, כלומר, בגלל פחיתותו לוקחים אותו. משהו כמו הפוליטיקאים של היום. כן, שזה, רואים, מה אני אעשה? שכשאין לך מה לעשות, אתה הולך להיות פוליטיקאי. זה בעצם המשל.
או מורה להרצוג.
אז אנחנו נשכח מהאמירה הקודמת.
צמצום דרך לערוך את ההקלטה הזאת.
כן. אנחנו מדברים להקלטה, אתם בכלל פה, זה לא... אז זה בעצם המשל. מה הוא בא לומר? אז גם המלוכה היא לא טובה, או יותר נכון המלך הוא לא טוב, שבאים ומחפשים את מי שפשוט לא עסוק. והוא יהיה למלך. פשוט כדי שיהיה מלך. וזה בעצם ביקורת לא על המלך שהוא לא טוב דווקא, אלא על העצים. שבאים ופשוט לוקחים מכל הבלייד, רק צריכים מלך. הם מעדיפים אפילו עתד רק כדי שיהיה לנו מלך. וזה כמובן קשור לביקורת על המלוכה בכלל, שבספר שופטים מעכשיו מתחילה להיות בולטת. אנחנו כבר עשינו את המהלך הזה בפעם הקודמת, שמי גדעון בעצם המלוכה צצה. אצל גדעון פתאום לבני ישראל נמאס. כן? המלוכה לא הייתה עד גדעון בכלל. לא הזכירו אפילו ברמז רצון למלוכה. ואצל גדעון פתאום זה מופיע. כן? רק שאצל גדעון, כשבאים בני ישראל ומבקשים שהוא ימשול בהם, זה נאמר בהקשר למה? בהקשר לזה שהוא ניצח. כלומר, משול בנו גם אתה, גם בנך, גם בניך, כי הושעתנו מיד מדיין. עכשיו, שכבר דיברנו על זה, שכשהם אומרים את זה, הם בעצם שוללים מהשם את הישועה הזו. כלומר, זה לא השם הושיע, זה אתה הושעת. וכדי שאנחנו נוכל לנצל בפעמים הבאות, מה אנחנו צריכים לעשות? לדאוג שיש הושלת שלך. כן, אתה הושעת, אז בוא, אתה בנך בן בניך, יהיה לנו שופט, והוא ימשול בנו לאורך כל הדורות, והכל יהיה בסדר. כלומר, מה בעצם יפתור את הבעיות שלנו מעכשיו? לא השם, כלומר, בוא נחזור בתשובה, אלא גדעון, בוא נקים שושלת. ומאותו רגע, עם אבי מלך, ואחרי זה עם השופטים הקטנים שמשובצים בין השופטים הגדולים, תמיד יהיה רצף שלטוני. כלומר, תמיד בני ישראל ייקחו איזה שופטים קטנים כאלה, פשוט שיהיו. הם לא מושיעים, אולי אפשר לדבר על תולה בן פועה שהושיע, אולי מאבי מלך, אולי לא, אבל כל השופטים הקטנים האחרים ודאי לא מושיעים. הם פשוט שם כדי שיהיה מישהו. כמו במשל יותם. ולא רק שהם שם כדי להיות, כדי שיהיה מישהו, אלא בני ישראל עוד עלולים לומר שבאמת זה מה שמציל אותם. כי אם נשים לב, כל פעם שמפסיק ואין עוד המשך, כלומר, נניח עכשיו יהיה לנו אחרי אבי מלך את עולה בן פועה, ואחריו היה מות עולה בן פועה ויקבר בשמיר בערפיים, מיד מגיע יאיר. ואז שמת יאיר ונקבר בכמון, יש פתאום הפסקה. ומיד שיש הפסקה, פתאום בני המון באים ויש הפסד גדול, עד שהם מוצאים בסוף את יפתח שבא ומציל אותם. ואז אחרי יפתח מיד יש את יבצן, ומיד אחרי יבצן יש לנו את אילון, ואז אחרי זה את אבדון, וברגע שיש לנו את
מה? קריאת מימה מייצרת את הרושם שאפילו השופטים הקטנים האלה הצליחו לייצר בעם עבודת השם, לכן לא באו ההמונים, לכן לא באו...
זה ממש לא סותר את מה שאני אומר, אני מנסה להציג עכשיו את מה שבני ישראל רואים. כלומר, בני ישראל שמבקשים את המלוכה, רואים שזה עובד. כשיש לנו שופט קטן או לא קטן, שיש לנו מישהו ששולט בנו, אז אין שום בעיה. ברגע שאחריו אין המשך, אין אחרי יאיר המשך, אין אחרי אבדון עוד המשך, מיד עוד פעם מגיע האויב. זה נכון שכשאנחנו קוראים את זה, אנחנו יודעים את האמת. האויב מגיע, כי מיד הם חוזרים לסורם.
כלומר, השופטים האלה הם לא באמת עד כדי כך כלומניקים. הם מצליחים לשמור על עבודת השם.
לא בטוח. לא יודע. אני לא יודע מתי בדיוק הם מפסיקים ומתי כן, ואם הם הצליחו לשמור על עבודת השם, לא יודע. לא רומז, כתוב לא רומז לנו דבר הזה. אבל אפשר לראות את כל מצב העניינים מעכשיו ואילך בשתי דרכים. או בצורה האלוקית. כלומר, אנחנו חוזרים בתשובה, אז הכל בסדר, כשחוטאים אז מקבלים עונש, שזה מה שכתוב לנו. או בצורה היסטורית יבשה של, תראה, יש לנו שופט שמושל בנו, הכל בסדר. אין לנו המשך, אין שופט מגיע, אין שופט כאילו הבא ברשימה, אז מיד מגיע אויב. כלומר, בני ישראל באותה תקופה אפשר להבין איך הם ראו את המלוכה כתשובה לפתרון, להצרות שלהם. עד כדי כך שבסוף הם אומרים כאילו שהם רוצים מלך בימי שמואל, אז זה ממש מתנגש עם השם. כי לא אותך מה עשו, כי אותי מה עשו ממלוך עליהם. איך הם מועשים אותם ממלוך עליהם כשיש מלך? אלא שזה בדיוק העניין, המלוכה באה עם כל התפיסה שאמרתי עכשיו. המלוכה הזאת היא תפיסה של זה מה שמושיע אותנו. לא קשור לחזרה בתשובה ולא כלום, פשוט כשיש מלוכה אז אין אויבים והכל בסדר. אז זה אפשרות ראשונה להסביר את המשל הזה. היא גם נכונה גם אחרי האפשרות השנייה שאני אגיד, כלומר, היא לא תשתנה יותר מדי, רק שהאפשרות השנייה קצת פותחת עוד אפשרות שיכולה להיות להסביר אותו. אם נשים לב, וכבר שמנו לב בהתחלה קצת, אז בנמשל מודגשת מאוד הטובה שעשה ירובעל וביתו עם אנשי שכם. כן, במקרה הזה אנשי שכם, אבל כמובן זה מדובר על כל ישראל. בוא נקרא. מפסוק ט' ז' ואתה אם באמת ובתמים עשיתם, באמת ובתמים, כשהתד מדבר הוא אומר אם באמת אתם מושכים אותי, כשיותם מדבר אז הוא אומר ואתה אם באמת ובתמים עשיתם, ויכול להיות שזה פשוט מדרש השם של יותם, כן? רק שיותם זה לא סתם תם, אלא השם הוא תם, כן? ויכול להיות שבאמת השם הוא התם פה, כלומר הוא זה שעושה את הוא השלם והטוב, והוא גם יטפל בכל הסיפור הזה בהמשך. אז אם באמת ובתמים עשיתם ותמליכו את אבי מלך, ואם טובה עשיתם עם ירובעל ועם ביתו, ואם כגמול ידיו עשיתם לו, אשר נלחם אבי עליכם וישלח את נפשו מנגד ויצל אתכם מיד מדיין, ולעומתו אתם קמתם על בית אבי היום ותהרגו את בניו 70 איש על אבן אחת ותמליכו את אבי מלך בין אמתו על בעלי שכם כי אחיכם הוא. שוב, הוא לא בא בטענות על אבי מלך, כן, הוא בא בטענות על אנשי שכם, ולמה המלכתם אותו כי אחיכם הוא. כלומר, למרות שהוא מבית ירובעל, המלכתם אותו פשוט כי הוא אחיכם. אז אם באמת ובתמים עשיתם ירובעל וביתו היום הזה, שמחו באבי מלך וישמח גם הוא בכם. ואם אין, אז תצא אש ותצא אש, והכל יהיה בסדר. אז מה הוא בא בטענות? הוא אומר, אם אתם עשיתם באמת ובתמים עם ירובעל ועם ביתו. והצד אומר, אם באמת אתם מושכים אותי למלך. כלומר, עם מי אמורים לעשות את האמת הזה? הכנות הזאת והיושר. פה עם הצד ופה עם ירובעל ועם ביתו. נכון? כלומר, אם אנחנו נציג את זה ככה, בואו נראה אם זה יעבוד. כן, אם האתד שווה ירובעל וביתו. שירובעל וביתו זה ירובעל וכל 70 בניו. או אפילו 71 בניו. כן, ירובעל וביתו. שירובעל עשה את כל מה שהוא עשה, ואתם קמתם על בית אבי והרגתם אותו והמלכתם את בית את אבי מלך, למרות שהוא מביתו, בגלל שהוא אחיכם.
אז יצאה אש מירובעל ולאש הזאת ממלך?
כן, אבל שנייה, קודם כל אני רוצה להציג עוד איזה נקודה קטנה. הוא מתאר את אבי מלך לא כבן פילגש אלא כבן אמתו. כן, בן אמתו. כן, יותם קורא לאבי מלך בן אמתו, כלומר שני הבנים היחידים שנשארו בחיים מבית ירובעל קוראים יותם ואבי מלך בן אמתו. כן, ועל מה הוא מדבר? אם באמת ובתמים עשיתם. אז יכול להיות שיש פה גם כן איזה משחק כזה. שבעצם, אם באמת ובתמים עשיתם, עם השניים היחידים שנשארו בעצם מהבית הזה, אז יכול להיות שזה גם איזה משחק על העניין הזה. בכל אופן, אם נחזור לעניין, בית ירובעל עכשיו די אפשר לומר מחוסל. כן? וכמובן, אתם בלי ספק לא עשיתם באמת ובתמים, אתם חיסלתם פה את כל המשפחה. אז מה יקרה? תצא אש מאבי מלך. שהוא עכשיו מייצג את בית ירובעל, כלומר האתד, תצא אש מהאתד ותאכל את בעלי שכם ואת מילו. כלומר, אם באמת אתם לא עשיתם טוב עם האתד הזה, עם בית ירובעל, אז תצא אש מבית ירובעל, כשמה לעשות, היחיד שנשאר ממנו זה אבי מלך שיכול לעשות את זה, ותאכל את בעלי שכם ואת מילו.
למה הוא משפה את אבא שלו לאתד כלומניק?
חכה עם הכלומניק, אתה כבר החלטת שזה כלומניק מההתחלה, אני ראיתי אותך שם מה אתה אומר.
כן. תכף תגיד שזה בגלל הקוצים והברקנים.
כן, נכון, יכול להיות.
באמת?
מה? לא, אבל יכול להיות שזה הסיבה שאתה אומר את זה.
לא, שההקבלה של גדעון לאתד היא בגלל הקוצים והברקנים.
לא, לא, אבל ההקבלה של אבי מלך לגדעון היא תהיה כזאת. אבל נגיע לזה. בשבוע הבא מן הסתם. בכל אופן, אם אנחנו חוזרים לעניין עצמו, אז יוצא אש מאבימלך פשוט בגלל שהוא אחד מביתו, כן? אבימלך לא בטובתו, כלומר, הוא לא יצא מזה נקי, הרי הוא גם יחוסל בסוף, כי מגיע לו. אבל המשל לא מדבר על זה בכלל, המשל מדבר עם בעלי שכם. אבימלך ברור שהוא לא בסדר, כן? אנחנו מדברים רק על בעלי שכם, ואתם אלה ששלחתם את אבימלך והרגתם את 70 בניו, את 70 בני ירובעל, כן? אז בכם אנחנו מטפלים, כמו במשל, יוצא אש מהתד ואוכלת את ארזי הלבנון. אבל מלבד זאת גם לא נשכח את אבימלך. גם בסופו של דבר תצא אש מבעלי שכם ובית מילו ותאכל את אבימלך.
ומה עם כל אחת תחילת המשל? זה היית תן.
עכשיו, תחילת המשל, זה בעצם נשאלת שאלה מה בדיוק הזה. אתה שואל על תחילת המשל, אני שואל גם על סוף המשל. מתי הם ביקשו מבית ירובעל למלוך?
הרבה לפני.
כשביקשו מגדעון בעצם, נכון? כלומר, הם ביקשו מגדעון למלוך. גדעון מבקשים. אבל גדעון אומר שלא, אז איך זה מתאים לאטד?
אז אולי לא בדיוק, יש לנו בדיוק את כל הקטע הזה שהמשול בכם 70 בנים, זאת אומרת שכנראה גדעון נתן פה איזושהי תשובה מינימלית.
אבל זה לא כתוב מפורש, אבל אבימלך עצמו, הוא הולך לבד ומבקש. עכשיו ראינו שיש פה בעיה, כלומר, גדעון לא מתאים בגלל שהוא אמר לא, אבימלך לא מתאים בגלל שהוא בעצמו בא ולא ביקשו ממנו, נכון? הוא ביקש בעצמו. אבל אם אנחנו מקבלים שהאתד שווה ירובל וביתו, מירובל וביתו, יותר נכון מבית ירובל, הם ביקשו ואמרו כן. כלומר, הם ביקשו, ואבימלך אמר כן. עכשיו, ברור שאבימלך אומר כן על הבקשה שמבקשים מגדעון. למה? הוא לא מתחיל מאפס. הוא כולו מתבסס על מה שביקשו מגדעון. כי אם נשים לב מה הוא עושה, זה מה שהוא בא אליהם ואומר, הוא הולך לבית אבימו ואומר ככה, דברו נא באוזני כל בעלי שכם, מה טוב לכם? המשול בכם 70 איש כל בני ירובעל, אם משול בכם איש אחד. וזכרתם כי עצמכם ובשרכם אני. כלומר, מה הוא אומר? אנחנו, ברור שמישהו מאיתנו ימלוך. כלומר, הנה, ביקשנו מגדעון, אז גדעון אמנם לא יודע בדיוק אם הוא קיבל, לא קיבל, אבל נראה די בבירור לפי דעתם שקיבלו. כלומר, מישהו מהם אמור למשול. ואני אומר, כן, אני רוצה למשול. כן, ודי ברור שכדי למשול, הוא לא יכול סתם פשוט למשול כי הוא אחיהם, ואז הוא ימשול בשכם. הוא חייב קודם כל לחסל את כל אחיו. איך אנחנו רואים את זה? קודם כל בזה שהוא עושה את זה. כן, הוא לוקח כסף מבית בעל ברית. הם לא המליכו אותו עדיין בעלי שכם. הם לא המליכו אותו עד שהוא הולך ויחסל את, את אחיו. רק אחרי שהוא מחסל את כולם, אז נאספים כל בעלי שכם וממליכים את אבימלך. כלומר, הכל תלוי באותה בקשה שביקשו מגדעון. הם ביקשו מגדעון למלוך, והוא אומר, לא משל אני בכם ולא משל בני בכם, והוא לא ניבא כל כך טוב. אבל אבימלך מתבסס על זה. כן, אנחנו בית ירובעל מסכימים לבקשה שלכם, אנחנו מוכנים למשול, אבל אני רוצה למשול לבד, ולכן תנו לי לטפל בעניין. אם לא היה מטפל בעניין, אז הוא לא היה יכול למשול לבד. הוא היה מושל עם כל ה-70 בנים, או אפילו בכלל לא, כי הוא בן עמתו של איזה. בקיצור, אם אני צודק בעניין הזה, אז בעצם האתד הוא כל בית ירובעל. יכול להיות, אם זה קוצים וקוצני, אז יכול להיות שקשור לקוצים ולברקנים, אבל אני לא חושב שזה... זה יכול להיות מאוד שהאתד זה בכלל לא קוץ. כן, יש יותר מחוקר אחד שמזהה את האתד דווקא עם... שזף מצוי. שזף מצוי יכול להגיע עד גובה של 10 מטרים, יש לו בהחלט צל ואפשר לחסות בצילו. ויש לו פירות כאלה יפים ונחמדים. נראה לי שגם יש לו קוצים, אבל... אבל הוא עץ. הוא גם מצוי. יכול להיות שבגלל זה הם בחרו בו, כי הם חיפשו פשוט משהו שיהיה מצוי. בכל אופן, אבל אם זה נכון והאתד זה ירובעל בביתו, אז זה מסביר הכל מהרגע שמגיעים לאתד ואילך. הם באים ומבקשים מהאתד, לך אתה משל בנו. ואז באמת הוא אומר כן, כשהוא זה בית ירובעל. ירובעל עצמו לא אמר, אבל ביתו כן אמר. אומר כן, כשכמובן הוא אומר, אם אתם באמת מבקשים אז סבבה, אבל אם לא, אז לא. ובאמת הם לא ביקשו באמת, הם לא רצו באמת, הם ראינו את זה. והם רצו את זה כי הוא אחיהם. עכשיו, עצם זה שהוא אחיהם זה מאוד אירוני, כן? כי למה הם רוצים אותו? כי אמרו אחינו הוא, כן? ובפסוק הבא, לבוא ותביא דבת ויהרוג את אחיו, בני ירובעל. כלומר, הם לוקחים אותו למלך בגלל שהוא אח שלהם, אבל שנייה אחרי זה הוא מראה להם מה הוא עושה לאחים. כלומר, לא כדאי להם, זה לא כל כך אינטרס טוב שלהם, בגלל שהוא אח שלהם לסמוך על זה. כלומר, הוא שנייה אחרי זה מראה להם למה זה לא כדאי. אז אחרי כל זה אני חושב שזה די מבסס את הטענה שהאתד זה בעצם ירובעל וביתו, ונשאלת השאלה רק מה זה הקודמים. עכשיו, קודם כל, אם באמת גדעון וביתו כולם זה העתד, אז באמת נשארו לנו שלושה לפני. כלומר, עתניאל, אהוד ודבורה. ואז הרבה יותר רגיוני. מקודם הסתבכנו, אהוד או עתניאל. עכשיו יש לנו שלושה לפני זה. הבעיה היחידה זה שלא ביקשו מהם. כן? אבל זה לא בדיוק שלא ביקשו מהם. במשל, ביקשו והם אמרו לא. בנמשל, פשוט לא ביקשו מהם. כי באמת, יש להם תנובה טובה והכל טוב יפה. גם דבורה יש לה תנובה טובה. כלומר, יש לה דבש. מה?
תומר האלה?
לא, דבורה. החיה, דבורה. כן? ואם זה לפי הסדר הזה, אז באמת למה היא מקבילה? לגפן, לחיית מולכי עלינו. טוב, זה דווקא לא אומר שום דבר. המשמח, אלוהים ואנשים. אולי שהיא אמרה שירה. אין לי מושג. אפשר לנסות לעשות וורטים ולחבר את זה לכל הזה. אבל בפועל, מה שחשוב זה שבכלל לא היה עניין לבקש מהם. הם היו עסוקים, הם עשו דברים טובים גם בלי זה. לא צריך למלוך. המלוכה זה מין עול, זה מין כאב ראש שאין להם צורך בו. לא צריך את זה בכלל. והם פשוט מושיעים, ואחרי זה ממשיכים חיים, ותשקוט הארץ.
אז רגע, שלמה, כאילו, אז בחר, אבל בהתחלה, מה יותר בין שזיף מצוי לשאר העצים? א', ב', למה כיתו עם גדעון, כן, כאילו, אז גדעון
השזף מצוי זה עץ רק. כן, זה לא שזיף, זה שזף. אם אני זוכר טוב, זה עץ רק, כלומר יש לו פירות, אבל לא אכילים, אם אני זוכר טוב. ויכול להיות שבגלל זה, גם אם הוא עץ פרי, אבל הוא עץ פרי כזה, מה הפעם? הוא לא משמח אלוהים ואנשים, והוא לא נותן תנובה טובה וכולי. הוא לא...
אבל זה הולך, זה ממש תלוי בקריאה שלך בגדעון, שמציגה את רוב הפועל שלו בצורה שלילית. כלומר, שהתשואה שלו נתפסה כאילו שהיא בעד בשר ודם, וכל מה שהוא ניסה לעשות בשם שמיים נראה כאילו זה לא עבד.
ממש ממש לא. בדיוק הפוך. אתה עוד שבוי בקונספציה של אתה, אדם מסכן, ושל זה שכאילו עוד גם יצא אש מהם ותקה את האתד. לא. האתד הוא אדם חשוב שכשהם באים אליו, אז הוא אומר להם מי אני בכלל ואין שום סיבה שאני אמלוך, ואתם לא מתכוונים באמת ובתמים, ולכן תצא אש ממני ותאכל אתכם. וכמו שבאמת אנחנו רואים, זה מה שקורה.
כן, אבל
הם עשו איתו לא טוב, ולכן יצא אש ממנו והוא יאכל אותם.
אבל הם מושווה מול עצים ממש ממש רציניים.
בסדר.
כנגדם, והוא כן אומר,
אבל שוב,
כאילו הוא פחות אומר.
תזכור אבל, תזכור שכל הסיפור במשל, ועל זה אנחנו רואים עכשיו, כן, הוא לא ביקורת על העצים. העצים בסדר. כן? יש מי שניסה לתת ביקורת על העצים, על הזית ועל התנב הזה, שבגלל שהם לא לקחו את המלוכה, אז תראו מה קרה. כן, אז באו לאתד. אבל זה לא נראה לי רציני.
השאלה, אם זה כל כך ברור שהאתד מוצג כאן באור בסדר? בתוך המשל.
אם אתד זה קוץ מסכן וזה, אז הוא מתואר קוץ מסכן וזה, אבל האם יש הביקורת על הדמות שלו? הוא לא בסדר? הוא אומר להם, אתם לא באמת ובתמים עושים את זה. אבל קל וחומר אם זה שזף מצוי, שזה משהו יותר...
השאלה, אם כשהם לא באמת ובתמים עושים את זה, זה מצדיק שהוא ישרוף אותם.
שאלה.
לשרוף במשל נשמע כמו מוות, טבח, אלימות. להמליך מישהו לא באמת ולא בתמים זה...
אמר זה ככה, גם גדעון עשה את זה. כן, יצא מנואש, הוא את כל מי שלא נתן לו לחם, אז הוא אחרי זה טיפל בו. זה טופל. אבל שוב, אני מסכים שבאמת יש פה איזה הבדל מסוים, אבל אני לא חושב שהתד באמת מוצג בצורה כל כך רעה. מי שמוצג בצורה רעה זה אלה שכל כך רוצים מלך באופן כל כך ברור, שגם כשהם הולכים ולוקחים עתד, פשוט רק כדי שיהיה מלך, גם העתד בא ואומר להם דברי ביקורת. קל וחומר כשהם לא עושים באמת ובתמים עם העתד. העתד בא אליהם ואומר, אתם לא באמת בסדר. כן? שאתם עושים לי את זה. וכשמשווים את זה למה שעשו לבית ירובל, אז זה אפילו יותר גרוע, זה לא רק ביקשו להמליך אותו. ביקשו להמליך את בן עמתו ולהשמיד את כל בית ירובל. אז בטח שלא עשו באמת ובתמים איתו. וכל זה בעצם, וזה נסכם, חוזר למה שכתוב בסוף פרק ח', שכאשר מת גדעון וישובו בני ישראל ויזנו אחרי הבעלים וישימו להם בעל ברית לאלוהים, ובהקשר הזה נאמר, ולא זכרו בני ישראל את השם אלוקיהם ומציל אותם מיד כל אויביהם מסביב, ולא עשו חסד עם בית ירובעל גדעון ככל הטובה אשר עשה עם ישראל. כן, ועם טובה עשית עם ירובעל ועם ביתו. אותה לשון נאמרת פה, אבל פה זה נאמר גם בהקשר של השם. כן, כלומר גם עבודה זרה מול השם וגם מה שהם עושים לבית ירובעל מול ירובעל עצמו. וכל זה, אם אנחנו חוזרים לתחילת השיעור, מתקשר לזה שהחיסול של בית ירובעל מתואר כמין נקמת הבעל כביכול בבית גדעון. כביכול הם באים בשם הבעל ועושים את זה, שזה רק מראה איך כל ההמלכה של אבי מלך וכל עניין המלוכה וכל עניין אי עשיית חסד ואמת ותמים עם בית ירובעל קשורה גם לעבודה הזרה. והכל הולך בד בבד, ממליכים אותו עם אלון מוצב והכל יהיה קשור. כן? אז זה ממש, נראה את זה לאורך הסיפור, זה גם מאוד ברור. ועל זה גם כן בסופו של דבר יחטפו. כן, זה, כל הסיפור בהמשך יהיה רק תיאור של זה. אז בסדר, זה אנחנו נראה בהמשך. אם אתם רק רוצים עוד רמזון קטן לזה שהכל מדבר על עבודה זרה, זה הביטוי אמת ותמים, שמופיע נראה לי רק עוד פעם אחת בתנך, אבל הפוך. וזה רק מוכיח שזה כנראה מצטט את אותו מקום. בפרק כ"ד...
אז נאורים ותומים?
לא, אני מדבר על אמת ותמים.
אמת, אמת.
כן? אז אם זה,
כשיהושע
בשכם, בדיוק, בשכם, בא ואומר לעם שבשכם, זה מה שהשם עשה לכם ולכן כדאי לכם לעבוד אותו, אז הוא אומר כך, ואתה יראו את השם ויבדו אותו בתמים ובאמת, ואסירו את אלוהים אשר עבדו אבותיכם בעבר הנער ובמצרים ויבדו את השם, ואמרה בעיניכם וכולי, זה כבר הוא מציע להם לעבוד אלוהים אחרים, והם אומרים כמובן לא, אנחנו לא נעבוד אלוהים אחרים, חלילה לנו, והוא שם את הדברים האלה בספר תורת אלוקים, ולוקח אבן גדולה ומקים אותה שם תחת העלה אשר במקדש השם בשכם. בסיפור של אבימלך אנחנו כבר רואים שהמקדש של השם בשכם הופך להיות בית אל ברית. כן, שזה כבר במקום מקדש להשם יש לנו מקדש לבעל. ואנחנו מבינים מה קרה עם ההבטחות של לא לעבוד עבודה זרה של פרק כ"ד ביהושע, ואנחנו רואים אותם בסיום בפרק ט' בשופטים. זהו.